שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 747, מתוך המאמר מה לדרוש מאספת חברים. ניתן לשאול שאלות באתר קבל על העם, kav.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 747, מתוך המאמר מה לדרוש מאספת חברים. אנחנו נמצאים בטור ב', פסקה שנייה מלמעלה. פסקה מתחילה ובאמור יוצא.
אפשר לשים לב שהרבש התחיל לכתוב את המאמרים בשנת 84, וכאן בעצם אחרי 4 שנים הוא שוב ושוב כותב לנו על מה לדרוש מאספת חברים, איך להתחבר. זאת אומרת, 4 שנים עברו, כבר קבוצה היא מתגלגלת ומגיעה למשהו, תלמידים כבר חורשים את המאמרים שלו, לומדים יום-יום, והוא שוב ושוב הוא חוזר ומזכיר אותם הנושאים. כן.
747, טור ב', פסקה שנייה. האדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל, שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומיטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין, שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזו תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה תורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה, וכדומה. ואז באים לידי הרגשה איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת, בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו שני הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא קו ימין.
העניין הוא פשוט שאנחנו כלים, ואם יש לי כלי של 10 גרם והוא מלא, אני מרגיש בבחינת אינסוף, ממש כך, ולא יכול להיות שאצלי יתברר איזה ויתגלה איזה חיסרון במחשבה, בהרגשה, בהבנה, בהשגה, בגילוי, בכלום. זאת אומרת, אנחנו סך הכל כלים, ולכן אם היה אדם משיג בכלי שלו את הסוף, העיגול שלו הנוכחי, היה מגיע למצב אינסוף, אם בורא לו היה מחדש את זה, ולא היה נותן לו את הכבדת הלב, אז אדם היה מרגיש שזהו, אני נמצא בסיפוק, ולא יכול אף פעם אז להתקדם. התקדמות היא רק על ידי חיסרון. ברור, כן.
נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל, כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל, אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומק דליבה. היות שהמצב של הימין, שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא, בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה. כלומר, מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו, למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין, וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן, אחר שני קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא, הקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה. ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם, שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין אדם צריך לתת יגיעה, והוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות להשני. יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה להשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים, ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור להשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה להשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר להשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרח למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב להשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה? נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח יותר טוב היה אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר שמטרם שבא לחברה הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות, הן מצד מצב הגשמי והן מצד מצב הרוחני? והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו, דאגה בלב איש יסיכן על האחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי ומורי זצ"ל, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין, שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח, איך כשהוא יגיע לחברה, יהיה בידו של כל אחד ואחד, פחות יותר, להכניס רוח של חיים. ועל ידי זה, כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שהאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש, ולא יותר מחצי שעה ביום, עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל, ורק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק. אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לחף זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לחף זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן, בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווה דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם, שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בטבע שהקטן מתבטל בפני גדול. ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילוניים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וחיסופין להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומיטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיאהב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. ועניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה. ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב. ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם. וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו. ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור. ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם מה לחבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת חברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה. פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות למשל ארון יפה ששווה נגיד $2,000, והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שהאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה. ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו. ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו, שהחבר הזה הנקרא פלוני, אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני. והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות. וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו. אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה. אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיאהב את השני. לכן בזמן שהאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה. שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן, נקרא זה את ערותא דלתתא. ונותנים לו מלמעלה כוח, שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים, בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא, קנה לך חבר. שהאדם צריך לתת יגיעה, בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות? בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו, אם כן, מהו עניין של הכנעה, שזה דבר קשה. הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו, שהוא רוצה לחיות, יהיה רק על חשבון, בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בין אדם לחברו, עד אהבת השם. אם כן, אדרבה, כאן המקום שהוא יכול לומר, שכל המעשה שהוא עושה, אין כאן שום נגיעה עצמית. כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו. והוא מתגבר על הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה זו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו בהמטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר, מטרם שבא לאספת החברים, לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה, בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין אני בדעת לעשיר בדעת. היות שהמחשבה, מה שהוא חושב, הגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות.
שאלות. נו, 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 נו. אני לא רואה עיניים בוערות, לב דופק, ככה צבע על הפנים. כן. מהר, מהר.
כשאדם נמצא בחברה והוא מרגיש התרוממות, כאילו החברה הרימה אותו, הגיע לחברה, עבר איזה תהליך ומרגיש איזושהי התרוממות. איך הוא דואג שלא... איך הוא דואג להתרומם יותר ולא להרגיש מסופק במצב שלו?
על ידי הסביבה, הוא לא יכול להתרומם יותר, אלא אך ורק לפי הסביבה. תהיה סביבה קטנה, תעלה לפי הסביבה. סביבה גדולה, חזקה, תעלה לפי הסביבה. זהו. אין יותר. חייב לפעול לגדלות הסביבה. הלאה. נו. כן.
שואל תימור מאיסטנבול, דיבר על זה רבש, מה ניתן להמליץ לחבר כאשר הוא שומע שמישהו מרחל עליו מאחורי הגב? אחד מהחברים.
אנחנו פועלים למטה מהדעת, בתוך הדעת ולמעלה מהדעת. זהו. זה לפי המצבים. כן? לפעמים יש למצב מרץ והכל, ולא חשוב למי, ממי קיבלתי. ודאי שזה הכל בורא, כשהוא בכל רגע ורגע מייצב אותי. או דרך חברה, דרך ספרים, דרך מה, לא חשוב. אבל ייצב אותי, נגיד, שיש לי שכל, רגש, אני פועל מתוך זה, בא לחברה, אני מחכה אפילו לישיבת חברים, לכל מיני דברים, מגיע. אין לי מזה תועלת גדולה. אין תועלת גדולה. כי אני בזה לא משקיע כוח. אני לא הולך בהתנגשות, בהתנגדות. ולכן יש כאן הרבה אנשים, אולי, אני לא יודע, לא רואה אותם כל כך, אבל שבוערים, זה הבערה הזאת שבהם זה מגיע מלמעלה ולא על חשבונם. לפי זה לא מתקדמים. ישנם ההפך, שמגיע לארבע ממש בשחילה, לישיבת חברים ולכל מיני פעולות, ומשתדל ומתגבר ותופס סוף סוף משהו מהחברה, מהסביבה, וזה עובר. זאת אומרת, המצב רוח, הכל זה מתחזק וזהו, מרוויח, מתקדם, יפה, חושב שהוא עשה משהו טוב. באמת לא עושה כלום. מה אתה אומר לי ככה? על מצב הקודם, גם כן אמרת ככה, אבל הסכמת. על המצב הזה, גם כן. לא. כי למה? איפה יש לו קשר עם הבורא? איפה הוא מצא את הנחיצות בקשר? בדרישה מלמאור מחזיר למוטף? לכל הדברים, לא. אלה הוא נכלל בחברה, התחזק על ידם, כן? זה השפעת הסביבה על האדם. אם זה מתחיל, אם זה תינוק, אם זה מצבים כאלו שהוא לא מסוגל, כן. אבל בסופו של דבר זה צריך להביא אותו למצב שהוא מחפש קשר עם הכוח עליון. שמשם הוא יקבל את הכוחות. וכך זה העניין. עד שאדם לא מוצא קשר עם הבורא ודורש דרך הסביבה קשר עמו, וכך מקבל מלמעלה המאור המחזיר למוטב, כוח הכבדה, כוח המרץ, הכל שנמצא עמו בכל מיני גילויים, יחסים, בירורים, סליחה, בירורים היחסים, עדיין זה לא נקרא עבודה, זה לא נקרא עדיין עבודה רוחנית. ולכן הבעיה שלנו שצריך להיות ישראל אורייתא קודשי בריחו חדו. לא, לנוסחה הזאת אנחנו צריכים להגיע. ודאי שדרך חברה, על ידי החברה, אחרת אני לא ישראל, ודרך החברה לדרוש חיבור בינינו, אחרת זה לא אורייתא, ודרך החברה, בתוך החברה לגלות אותו, שזה קודשי בריחו. טוב, נו, בסדר, עוד פעם.
אלי מקווינס שואל, כשנמצאים זמן רב עם חברים, קשה יותר ויותר לקבל התפעלות מהם, וגם לשדר להם התפעלות וגדלות. זה לא דבר קל.
אני לא מבין את זה. זה אדם בחיים הגשמיים מתרגל לאנשים. לאנשים שבעבודה, לאישה, יש הרגל. הרגל נעשה טבע שני, ומצד אחד זה מחזק את האדם שיהיה בזה, מצד אחד, מצד שני זה מפיק טעם. כן, שזה אותו דבר כל יום, תן לאדם אותו משהו מאוד אוהב, אבל יום-יום, כמה פעמים ביום, זה לא יוכל לאכול את זה. לכן צריכים להיות, כמו שאצלנו, אנחנו אומרים, להיות ירידות, כל מיני דברים. זה לא נכון שאותה חברה היא נמצאת, אני נמצא בה, והיא מחלישה אותי. אני לא נמצא באותה חברה אף רגע. כל פעם זה חדש. כל פעם זה חדש. זה שאני רואה פרצופים חדשים, זה בכלל לא צריך להדיג אותי, זה לא, זה, אני לא עם הפרצופים האלה נכנס לעולם הרוחני. ולכן, ויהיה ביניך כחדשים, שכולם משתנים, ממש כולם. ולכן להגיד שאני התרגלתי, הרגל נעשה טוב בזה שאנחנו ממשיכים להתבייש או לעשות חשבון עם הגופים שלנו. זהו, זה ככה, זה כבר כולם, פחות או יותר, הסרבש זה היה מאוד בולט. זה אנשים זקנים, ככה, אני מדבר על השנים הראשונות שעד שהבאתי את החבר'ה חדשים. זה היה, איזה חשבון היה להם עם הגופים. כולם כאלה, עם עזרה, עם רופא, כל מיני דברים. לא, מי מסתכל אחד על השני. אני ראיתי אותם ככה, בפרט שהם היו מכירים אחד את השני, נגיד 60 שנה, אלו עם אלו, אתה מבין? אנשים לא חיים כל כך הרבה זמן. הם ככה נמצאים בחבורה. אז עוד יותר. לכן אני לא מסכים עם זה. שאני לא יכול לקבל התפעלות מהחברה, כי אני התרגלתי אליה. חברה הרוחנית היא כל הזמן בתנועה. ההפך. אני כל הזמן יש לי מקום עבודה. כן. נו, איפה עוד? לא. אמנון. כן.
אני היום עם הנכד שלי באנגליה שהגיע ועם אותי, אז ככה ש...
אבל הוא יודע עברית, אני שמעתי, כן?
כן.
אז למה הוא יושב עם ה...
עם האוזנית ושומע, כן.
בכל...
לא, הוא יודע, אבל עדיף לא, אני חושב. לא
בסדר. נו.
מכל מקום, הרבש כותב שצריך חצי שעה ביום רק לחשוב על צד שמאל.
אם אתה יתר השעות נמצא בימין.
והשאלה שלי, בדרך כלל, אדם שעסוק בחיי היום ותרוד, השמאל הרבה יותר נוח לו. איך הוא מצליח לעבור לצד ימין? ולחשוב 23 וחצי שעות בכיוון הזה. הרבה יותר נוח לצד שמאל.
שמאל זה נוח לאדם, מפני ששמאל זה הרצון לקבל. שבו הוא נמצא בצורה חופשית, בצניחה חופשית. זה מצב הרגיל שלי, שאני נמצא בתוך הגוף שלי, בתוך בשר, בתוך האגו שלי, בתוך מה שחסר לי, מה שאני רוצה וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שזה גם כן לא שמאל, זה פשוט נמצא בתוך האגו שלי, בתוך הבטן שלי. זהו. שמאל זה נקרא שאני מעורר בכוונה ביקורת, כדי לדעת אני, האם אני הייתי באמת בימין ועד כמה שבימין. שמאל זה לא שמאל שאנחנו נמצאים, שאנחנו אומרים אני נמצא בשמאל, זאת אומרת שאני נמצא באיזו ירידה, נפילה, זה ככה, כן, בחושך, זה לא שמאל. הימין ושמאל שאנחנו מדברים בענייני עבודה 23 שעות וחצי שעה, זה שאני שולט. ושם אני בונה את הימין כמו שאני בונה את השמאל. כן.
ביום יום, איך אדם שולט בצד... מה אני רוצה להגיד? אדם קם בבוקר, צריך ללכת לעבודה, לפרנסה, לקשיים.
כן.
והוא לא מוצא, איך, הוא לא מוצא את הזמן הזה לעבור לצד ימין. הבעיה היא בצד ימין שזה טוב.
מה, 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 מה יש לך בראש לעשות? מה יש לך לעשות? אתה מקבל טוש אולי, לא יודע, שם שותה קפה, נכנס לאוטו, נוסע לעבודה. נו ומה? אין לך זמן לחשוב על הבורא שבו אתה תלוי ב-100%? אני במקום, אני הייתי אומר עוד יותר, אם אתה לא חושב עליו בשביל מה אחת לנסוע לעבודה?
השאלה שלי, אם אנחנו מתכוונים לנו שאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, או לכל אדם מהשורה, איפה יש לו זמן לחשוב על הבורא?
איפה אני, אני לא מדבר עם כל האדם. עם כל האדם אין שום חשבון. כולם כבהמות נדמו, אין איתם שום חשבון. אני מדבר עם אנשים שהם קיבלו התרוממות, התעוררות, ולכן איתם יש חשבון. הבורא מטפל בהם, מביא אותם לחברה, מביא אותם לקבוצה, בונה כל מיני, בונה הסביבה, מטפל בהם כמו שהורים מטפלים בתינוק שנולד. אנחנו רק לא מודעים לזה. כן?
אז זהו, אני לא יודע, באמת, אני יודע שביום יום זה לא קל, אבל...
לא, אין דבר כזה יום יום קל. יש סדר היום, יש סמסים, יש ווטסאפים, עוד משהו שם, לא יודע, כל מיני, אתה חייב להיכנס לבלוג שלי לקרוא, אתה חייב את זה לשמוע, אתה חייב את זה לעשות, אתה חייב, חייב, חייב.
האמת שאני אישית עושה את זה במשך היום, אני חושב, הרבה מאוד שעות מושקיע בנושא הזה.
נו, אז מה? ככה זה? איזה בשביל מה אתה חי? נו, אנחנו עוד רוצים איתך, למרות שסקינים, רוצים להשיג עוד משהו בחיים. נכון? לא, לא, זה חייב להיות. חייב להיות סדר היום, קודם כל. סדר שיש לראות את החוץ משיעור, גם כן צילום מאולפן, מה שהיה שם, איזה, נגיד, עם אורן, עם בנצי, מה שאני עושה אחר כך להיכנס לבלוג שלי, לראות מה שהחברים הכינו למשך היום, כל זה ממש יהיה, שיהיה לך גם כמסע. כן, רק כך. אנחנו צריכים ללמוד התקפצויות והתרחבויות. זה, אני רואה שזה ככה, איך זה, סוד העיבור לידה. כן, סוד העיבור לידה, אנחנו צריכים את זה לעשות, ללמוד. כן, אולי נכין למחר ומתי, כל המאמר. כן, הם לא יכולים מהיום להיום לתרגם. יכולים, שהכינו לשיעור השני, נתחיל. כן, אורי.
יש פה פסקה שהוא אומר ככה, דאגה בלב היא ששיחרנה לאחרים, היינו לומר לחברים שלו שאולי הם יכולים לתת לו איזה עזרה. ומיד, כאילו פסקה אחרי זה, ואסור לעורר בזמן אספת חברים, תקף שמאל שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה. זאת אומרת, איך זה משתלב? זה כאילו ממש שתי סתירות.
עוד הפעם?
מצד אחד, דאגה בלב חברים יסכן על האחר, דאגה בלב איש יסכן על האחרים.
כן, זאת אומרת, הוא מוסר כאילו, כן? משדר להם את הדאגות.
אוקיי, אני הגעתי נגיד לאספת חברים.
אפילו שאתה לא מדבר, אמנם שזה דרך השיחה, אבל אפילו שאתה לא מדבר, זה גם כן, הם קולטים את זה. נו.
ואז, הוא כותב פה שאסור לעורר בזמן אספת חברים את הקף שמאל, שרק בזמן שהוא נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש, ולא יותר מחצי שעה ביום. זאת אומרת, אם אני בא, כמו שאתה אומר כרגע, אז אני...
לחברים שאני מגיע עם עם ההתעוררויות שלי, הרעות, החרדות, שכולם שומעים, חרדות, פחדים, כל מיני ספקות, כל מיני דברים, ואני בא לישיבת חברים, אני חייב להתקלל בהם, כי באמת מהלב שלי אני מוסר להם, משדר להם את הדאגות שלי, את החרדות, את כל התדרים האלה, anxiety, איך להגיד? חרדה. חרדה. זהו. זה אסור. ואז אני נכלל כלפיהם ומשתדל שהם ישטפו לי את הלב ומוח, ולאט לאט אני מגיע ככה להתקלל בהם, ואסור לי לראות שיש לי משהו. לחברה אני חייב להגיע מושלם.
אז רגע, בוא נראה.
מלא, תקווה, שחקן ממש, כן. לא חשוב שיש מה שיש לי בלב, עד רבה.
זהו, אמרת את המילה שחקן ברך, זהו ברך. כאילו, אני מגיע אחרי יום עבודה,
כמוס
בדברים,
כן.
אני הולך עכשיו לשבת עם החברה.
לא, לא. אתה משך כל היום עבודה, מתכונן למה שאתה הולך להיות בין החברים, באיזה צורה אתה מגיע אליהם. אתה מכין לך את כל הכניסה הזאת.
אז איך אני עושה את הדאג, איך אני מסיח את הדאגה הזאת לחברים? הנה.
אתה לא מסתיר, אתה מגיע כבר אחרי שהתלבשת בצוויון כזה, בלבוש כזה. אתה מגיע מלא כוח, כאילו. אבל תתחיל לשחק, אתה תראה שזה לא כאילו. זה הכל.
אני מסיחן על החברים.
בגלל שאתה חייב לחברה. אז אתה ככה הולך ועושה.
המילה מסיכן לזה, מה זה?
נגיד שאתה אבא ויש לך ילדים קטנים שאתה חייב ממש לעשות איתם עכשיו כאיזשהו פעולות שהם ממש קטנטנים, חצי שנה, שנה, ממש כאלו. אז מה אתה? תשב לידם ותבכה? אתה חייב לעבוד איתם, אתה חייב לעשות להם משהו, נגיד שאין בבית אף אחד, אתה חייב. נו. No. אז אתה מבצע פעולות, אתה לא מרשה לעצמך לשבת להיות בית נשרף, כמו שאומר רבש. נו, מה תעשה? אז יש יכולת לאדם להתעורר. הכל תלוי בהכנה. הכנה זה יש לך כל היום, ברוך השם. כמו שאני רואה אותך שאתה יושב שם מול המחשב, כל הזמן אתה יכול לחשוב יחד עם זה על אלף דברים. בכל זאת אתה לא עושה כלום.
רק רציתי לשאול, מהילדים, כן. כשהם קטנים, אני מסתיר את הדאגות היומיומיות, אני לא רוצה להכניס אותם לסרט הזה. בסדר, כשגודלים זה סיפור אחר. עכשיו, כשאני מגיע לחברים...
גם ש... כן אותו דבר. אתה חייב להסתיר מהם את כל הרע שבך, כל החרדות, פחדים, אכזבות... כלום, אסור לך להביע בישיבת חברים שום דבר, שום איזה רגש או מחשבה שלילית, שלא תביא להם התפעלות והתלהבות. אתה בזה עושה מוות לנפשך. ממש. שום דבר אחרת לא עובד עליך ברע. חוץ מהתגובה הרעה הזאת מהחברים, שאתה גורם להם. זה מיד. אתה הורס את עצמך, שורף את הנשמה.
אבל אתה כשהתחלת להסביר עכשיו, התחלת ואמרת שבעצם אני צריך לשדר לשדר, כאילו הסיכנה, דאגה בלב איש, הסיכנה לאחרים, אמרת שזה לשדר. מה אני משדר?
רק דברים טובים. לכן אתה נזהר, דאגה בלב איש, אוטומטית עוברת לאחרים. לכן בזמן שאנחנו מתאספים, אסור לי להיות עצוב, אסור לי להיות מעורר במשהו. אסור. בזמן שיש כנס, ואני יושב בהוואי, לא יודע איפה, שם לבד, כן? אסור לי, בגלל שיש לנו כנס, בזמנים האלה להיות, נו, לבד אין ברירה נגיד, שאני מחויב, אבל אסור לי להיות עצוב. אני חייב לחשוב עליהם, אני חייב, כל הזמן, כי אין כאן מרחקים. אני חייב להיות ממש בהתעוררות, בהתרוממות, כאילו שאני יושב בקרבתם, ממש איתם יחד, ואני מעורר אותם ומעלה אותם. אני אומר ברצינות, תקבלו את זה בחשבון. זה דברים חשובים.
אבל כשאני רואה, למשל, שחבר שלי מבקש מאיתנו מחשבות הקבוצה על עזרה במשהו, אוטומט אני כל היום בדאגה עליו. זאת אומרת, גם לא רק כל היום, גם כאילו, אם זה באמצע המפגש או תחילת המפגש, אני כבר בדאגה עליו.
נו.
עכשיו, איך לא להגיד כאלה דברים, או להגיד את זה בסוף, אנחנו כל היום, אם חבר רוצה מאיתנו מחשבות, אז הוא מבקש, אנחנו יודעים שהוא בבעיה. זה כואב, זה לא נעים, אנחנו יודעים שזה מפריע.
תמשיכו בקיצור, זהו. עכשיו, מי שרצה? כן. מאחורה. קדימה.
כלפי מה שאמרת עכשיו, הוא אומר, ויש כלל, יש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אין בו את מה שאתה אומר. ואז הוא, כאילו, לתת את המצב רוח והשמחה, אין בו, זה לא קיים בו.
יהיה.
אבל לא ברור מה יצא, הוא אומר,
צריך ללכת בקו. תקרא רבה שאני לא יודע. תקרא רבה שמה שהוא אומר.
אז אני שואל כלפי מה שהוא כותב.
אני לא יודע, נגיד, במקרה הזה אני לא מבין.
מה הוא בא לך?
אני לא אוהב סתם שאלות וסתם תירוצים. כתוב שאתה חייב להביא לחברה מצב רוח חזק וטוב. אין לי. חייב. אז אני לא יכול. תהיה שחקן. זה הכל. תתחיל להיות שחקן, תראה בעוד 5 דקות, אתה כבר לא צריך להיות שחקן. אתה באמת תחליף מצב רוח.
אם נגיד, אני יכול לספר נגיד מצב, הגיעו חברים לישיבת חברים, חלק מהחברים הגיעו מוכנים, חלק מהחברים לא הגיעו מוכנים לישיבת חברים. איך בכל זאת מצליחים להעביר את הישיבת חברים, שהיא כן תעבור...
כמו שכותב רבש, אני מתפעל ממך, אני חשבתי עליך שאתה קצת יותר מבין. כמו שכותב רבש, מתחילים ממה? ניב?
רוממות
החברה. איפה זה כתוב? ישיבת סדר, ישיבת ועדות. זהו. זהו. תשאל איפה זה, באיזה דף, הם יגידו לך. באמת, לא לעניין. דברים ידועים ופשוטים. מה? בחור רוצה לשאול? נו, איך קוראים לו? יוסי. נו?
זה בסדר אם אני אגיד באנגלית?
נו, נתרגם.
If you see that the person in the society hates you,
אם אתה רואה שאדם בחברה שונא אותך,
over it because you need to keep society working, do you not think of yourself above him because that would then ruin the society but to think of yourself above him to regain his trust or to regain
האם אינך רואה אותו כמישהו מתחתיך שאתה עליון עליו כשאם הוא שונא אותך?
Because if you think of yourself above him, then you can no longer receive his knowledge.
אם אתה רואה שאתה מעליו, אתה כבר לא יכול ללמוד ממנו.
So how do you regain the society that was working beforehand if you need to make up with him?
איך אתה שוב חוזר למצב שאתה עובד בחברה ויכולים ללמוד אחד מהשני?
תמיד אדם יכול ללמוד מהשני. אפילו שהשני הקטן ביותר. כמו יש לנו דוגמה עם רבי יוסי בן קיסמא. כי הכל תלוי עד כמה שאדם מכניע את עצמו, אז בזה הוא מעלה את השני. אם אני מכניע את עצמי כלפי הזולת, אני כביכול מעלה את הזולת. ואפילו שבזולת אין כלום, אבל אני משתמש בו כדי לקבל דרכו את הכוח עליון. שאחרי כל חבר וחבר, עומד הבורא. ולכן, תראה, הדוגמה היא מאוד מאוד עוצמתית, רחבה. ולכן רבי יוסי בן קיסמא, מה הוא אומר? אם אני לא אהיה עם התלמידים שלי, שהם תלמידים קטנים כאלו, אבל יש לי כלפי מי להכניע את עצמי, ואז לקבל דרכם את הכוח העליון, את ההערה העליונה, את כל הגילויים שלי. אם אני אהיה בלעדם, אני לא יוכל לעשות זאת. והם בעצמם, אני משתמש בהם. הם בעצמם לא יודעים מה שאני עושה איתם. אני יודע רק להכניע את עצמי, וכך להעלות אותם מעליי. לכן אין שום בעיה לאדם באיזה חברה להיות. אם רק הוא נמצא בחברה שהם בסך הכל משתוקקים למטרה, כמה שיודעים, כמה שמבינים, זה לא חשוב. כבר מספיק לכל אחד מהם לגדול עד גמר התיקון. אני מקבל הרבה פניות, מכתבים, אימיילים. אני רוצה לעבור לבני ברוך, מדרום אמריקה, כותב למישהו, נגיד, או מאוסטרליה, שם, או מאיזה מקומות. מרוסיה, מסיביר, ממשהו. כן. אתם קבוצה חזקה, אני רוצה להתקדם, אני באמת רוצה, יכול לזרוק ולהתקדם. וזה בדרך כלל מה שאני אומר. אם אתה משתמש נכון בחברה שלך, איפה שאתה נמצא, אם יש סביבה חברה, סביבך, אין שום בעיה שאתה תגיע לכל התיקונים, לכל התיקונים. ובינתיים אתה צריך לממש, כן? לאמץ, למצות. למצות את המקום איפה שאתה נמצא. איך האנגלית שלו? לא אמריקאית, כן? מרגישים? כן, כן. טוב, לרגע צביקה, תשאל משהו. נו.
לא, אני מה שאני חשבתי,
כן.
יש פה עזרה חמורה שעשו לספר לספת חברים דברים רעים,
כן.
שמביאים לידי עצבות, אז אני שואל את עצמי מה כל כך חמור בזה, אני בא מהבית, אני בא עם הצרות שלי, אז אני משתדל לסתום את הפה, בסדר, זה סותם את הפה, אבל החברים רואים שאני עצוב.
לא, זה לא טוב.
מה, אני אתחיל לעשות להם כסימה כמו
מרקיים? כן, ודאי, ודאי, ודאי. תעשה בבית. תעשה בבית ככה. רבה שהיה נכנס בדירתו לסלון, היה סוגר את הדלת, הייתה דלת הזזה כזאת שבקושי הייתה נסגרת, עד שסוגר אותה ככה, כן? זהו. והיה רוקט, ככה. אתה מסתכל על הפרצוף שלו, זה פחד להתקרב. והיה ככה, זה נמשך עד גמר התיקון, אדוני. אני אומר לך, זה נמשך עד גמר התיקון. תראה מה שכותבים תלמידי של רבי שמעון, אתה לא יודע מה קורה בדרגות יותר גדולות. אנחנו חייבים לקחת את הדברים האלה כהרגל שיהיה לנו וכך להתרגל. כי אתה כלול מבהמה ומאדם. ואתה צריך בשניהם להשתמש, נכון. ובהמה היא בנויה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת מיוחדת, כדי דווקא לאפשר לנשמה להגיע לתיקון. אתה לא יודע מה הגוף שלך מסוגל ואיך אתה יכול להשתמש בו, כדי דווקא לעלות מעליו. כן.
איך אני, זה נחמד מה שאתה אומר לי. אבל איך אני מגיע באמת, שאני בא לשפת חברים, באמת להרגיש שמחה בלב, שאני יושב איתם. זה הקטע. וכמה זמן לוקח דבר כזה, שאני אגיש שמחה, שכיף לי להיות עם החברים האלה.
חצי דקה דקה.
חצי דקה דקה?
כן.
בעשר שנים לוקח לי לא כל
כך. לא, לא, לא. תבוא אליי לפני ישיבת חברים, אני אראה לך איך קופצים, ואתה תקפוץ, כן, וזהו. ואתה תראה. שום דבר לא... לא, אין בעיה בכלום. אני אומר לך, אם אתה כל הזמן חושב על ההתחייבות שלך כלפי הקבוצה, זה חוזר עליך. כמו שאתה עושה אותם פחות פי 100, פי 10, אתה זוכר את הדוגמה הזאת. זהו, זה אסור. אתה גורם בזה נזק עצום. אז חייבים כך לעשות. טוב, נו. מיקרופון מהר.
איך להתייחס לביקורת בונה של חבר? זה דבר שיכול לפגוע או לעזור?
אתם צריכים לקבוע לזה זמן ומקום, ואז לשבת יחד עם המזכיר שלכם, ולכתוב כל בעיה ובעיה שכל חבר חבר יכול להביא לקבוצה, על מנת לשפר תפקידה, תפקודה.
מתי המפגש הזה מתבצע?
מתי שתאספו את כל השאלות, כל אחד יבדוק אותם היטב. הוא חייב לשאול שאלה, ובתוך שאלה חייבת להיות גם כן, אתה יודע שלפי מה שכותב רבש, זה כמו שאומרים, לפי חוק כזה, סיף כזה, טה-טה-טה-טה, וכן הלאה. ככה זה גם כן כאן צריך להיות. יש לנו מערכת, יש לנו חוקים. אתה מתלונן על משהו, תגיד, תוכיח לנו שאתה זכאי, שאתה צודק. קודם כל, מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה שמותר לך, שאתה דרישה שלך היא נכונה, ושאצלנו זה לא קיים, לא מתקיים וכו'. וגם כן הפתרון. אם יש לך כל הדברים האלה, אתה רשאי לבוא לקבוצה, לישיבה מיוחדת כזאת, ולעשות בירור ביקורת עד רבה. זה טוב מאוד. תעשו את זה פעם בחודשיים, שלושה, אני לא יודע. כן? עד אז אתה תבדוק כמה פעמים, האם זה נכון או לא נכון, הטענות שלך. טוב. נו, עוד שאלה קצרה ונלך.
דרור מקרואטיה שואל, כיצד אדם מגיע לסוג הזה של שליטה שהוא בונה את הימין ואת השמאל עם אין עוד מלבדו? הרי בסופו של דבר אדם צריך להגיע לאין עוד מלבדו, אז איך בונים את קו האמצע הזה?
זה יחד, הכל יחד, גם קבוצה, גם לימוד, גם השתתפות במה שאנחנו עושים. ימין, שמאל, אמצע, כן. לא פשוט. זה חובה. נעבור לחלק הבא, נראה ממנו משהו יותר עמוק.
נעבור לחלק הבא של השיעור.